כן, אנחנו ערב יום ירושלים, בעצם גם היום הזה הוא יום ירושלים, והמלחמה התחילה בכ"ו, היום אנחנו בין כ"ו לבין כ"ז, זה בסדר, זה סודר, כן, תודה. המלחמה התחילה בין כ"ו לבין כ"ז, והיום אנחנו אור לכ"ז אייר, והימים האלה באמת ימים גדולים, ואנחנו צריכים לברר לעצמנו מדוע, מה הם הימים הגדולים. טוב, כל התשובה היא תשובה ברורה, מה זאת אומרת מה הימים הגדולים, כיבוש ירושלים, מלחמת ששת הימים, ניצחון מדהים, אמנם עברו 53 שנה, אבל אנחנו לא שוכחים שום דבר. גם מפסח עברו אלפי שנים כבר מפסח, 3,300 שנה יותר, ועדיין אנחנו חוגגים את חג הפסח, מפני שהזיכרונות שלנו הם זיכרונות חיים וקיימים. ומדוע? תורת השם תמימה משיבת נפש. למדתי את זה, את הפסוק, אנחנו כולנו מכירים את הפסוק, אבל אני זוכר כאשר הייתי יושב במצאי שבת, בביתו של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, והוא היה מלמד על פרשת שבוע, ותמיד היה מתחיל, לא משנה באיזה ספר אנחנו, היה מתחיל מאברהם אבינו. וגם בספר ויקרא, גם בספר במדבר, וגם בסוף דברים, היה מתחיל אברהם אבינו לפרוס את היריעה, לראות אותה בשלמותה. והיה אומר לנו, תורת השם תמימה, משיבת נפש. ודברי חכמים, כשהיא תמימה היא משיבת נפש, כשאיננה תמימה, כביכול איננה משיבת נפש. ואנחנו משתדלים לראות דברים באמת בשלמותם, לא נתחיל מאברהם אבינו, אני חייב לומר שכתלמיד, שישבתי לפני רבי, כאשר כל פרשת שבוע הייתה מתחילה באברהם אבינו, אז זה כבר היה כאילו קצת, די, כבר שמענו על אברהם אבינו. והוא התעקש והיה ממשיך, וברוך השם שזכיתי לשמש אותו בעניין הזה, ובאמת לראות את הברכה הגדולה שבאותה תורת השם תמימה משיבת נפש. אנחנו בתהליך הגאולה, תהליך הגאולה הוא תהליך. תהליך. איך, מה פירוש תהליך? הגאולה לא באה בבת אחת. יש אנשים עם הרבה דמיונות שלא מבינים את הגאולה שלנו ולא מוכנים לקבל שהגאולה היא תהליך. ומה היסוד בתהליך? לא צריך תהליך. יבוא משיח צדקנו, יביא אותנו כולנו לארץ, יבנה לנו את הכל, וזהו, הכל נגמר. מה לעשות? שהרמב"ם מלמדנו, שכדברי הגמרא בברכות, כמובן, על פי הגמרא, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות. כלומר, ישראל יצאו מלהיות משועבדים למלכויות. אבל עולם כמנהגו נוהג, אומר לנו הרמב"ם, אז לא נחפש ניסים. יש סיפור עתיק על יהודי בחוץ לארץ, בגלות, הוא מדבר עם אשתו, ושואל אותה, נו, את יודעת איך תהיה הגאולה? אז היא אומרת לו, נו, נו, איך? הוא אומר, תראי, אני חוזר מבית הכנסת בשחרית, אתה תעשי לי כוס תה או משהו, אני שותה, ופתאום אנחנו שומעים המולה מבחוץ, פותחים את החלון, אני שואל, מה קרה? אומרים, מה, לא שמעת? משיח בא. ואנחנו מיד אוספים את כל המטלטלים, ומתחילים לרוץ אחרי המשיח, והמשיח מביא אותנו אל הארץ והכל. אני אומר, זה דמיון שלא לא בא בחשבון בכלל. מה היה קורה אם היו מביאים מיליון איש לארץ, המשיח היה מביא אותם בטיסות, מיליון איש לארץ, או 2 מיליון איש לארץ, תוך חודש, חודשיים או חצי שנה, כולם היו מתים מרעב, כי אין תשתיות, אין מים, אין אוכל, אין, איך היו? טוב, תן למשיח לפתור את הבעיה, מה אתה רוצה לפתור את כל הבעיות של כל העולם? אני לא רוצה לפתור את הבעיות, אבל אני רוצה להיות ריאלי. ולכן ברור שהגאולה באה בהדרגה. כך שני החכמים שהולכים בבקעת ארבל, ליד בצפון, ליד ים כנרת, ורואים את הילד השחר שמנצנצת, ואומר האחד לשני, כך היא גאולתם של ישראל, מתחילה היא מנצנצת, ואחר כך היא מהירה במלוא שלמותה. ולפני הגאולה יבוא זמן של חושך, חושך, חושך גדול. כי גם לפני שהכוכב הזה, הילד השחר, עולה, יש חושך הכי גדול, זה החושך הרב יותר שיש בלילה. אז לא נרחיב את הדברים, רק נראה באמת איך צד אחרי צד הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. לא נשכח, הגאולה תלויה בנו. נזכור את אותו סיפור בדברי חכמים, סיפור במסכת עבודה זרה, כאשר רבי יהושע בן לוי פוגש את אליהו הנביא, ושואל אותו, נו, מה עם המשיח? אומר לו, מתי הוא יבוא? אמר לו אליהו, לך תשאל אותו, איפה הוא יושב? יושב בשערי רומי, ואיך אני אזהה אותו? כי כל העניים פצועים ומלאי פגמים, הם כולם מתירים את כל התחבושות שלהם, וחובשים את כל התחבושות מחדש, הוא מתיר תחבושת אחת וחובש אותה, מתיר עוד אחת וחובש אותה. מדוע? כדי להיות מוכן לתהליך הגאולה, להיות מוכן לראות ולבוא מיד, כדי שהוא לא יצטרך לחבוש את עצמו בהרבה חבישות. הלך רבי יהושע בן לוי ופגש את המשיח, זיהה אותו לפי הסימנים שנתנו אליהו הנביא. הוא שואל את המשיח, אימת עתימר, אז המשיח עונה לו, היום. חזר לאליהו הנביא, חיכה יום אחד, פגש את אליהו יום אחד אחרי, אמר לו אליהו, נו, פגשת את המשיח? אמר לו, כן. נו, מה הוא אמר לך? אמר לו, שיקור משקר בי, הוא שיקר לי המשיח. הוא אמר שיבוא היום, והוא לא בא, כלומר, אתמול לא בא. אמר לו אליהו, היום, אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, הגאולה תלויה בנו. ועכשיו סקירה, לא מאברהם אבינו, רק מלפני קצת יותר מ-500 שנה. מי שזוכר, לפני 500 שנה, קצת יותר, 530 שנה בערך, היה גירוש ספרד. בשנת רישנון ב' זה 528 שנה. גירוש ספרד היה גירוש ענק, גירשו אלפי יהודים מביתם, בתוכם היה גם הבית יוסף, רבי יוסף קארו, ועוד אנשים שגלו איתו, רבי יוסף קארו עצמו, גלה למצרים, משם עלה לטורקיה, ומשם הגיע לארץ ישראל, ובסוף ימיו אנחנו מוצאים אותו, באמת בארץ ישראל, בצפון, פועל וכותב, שם כתב את השולחן ערוך, וכו'. בן זמנו של הבית יוסף, היה רבי שלמה הלוי אלקבץ, ורבי שלמה הלוי אלקבץ מוכר לנו ממה? מהשיר לך דודי. וכאשר קוראים אנחנו את השיר לך דודי, אז יש שם על שבת, ולקראת שבת הלכו ונלכה, ואחר כך מקדש מלך עיר מלוכה. התנערי מאפר קומי, התעוררי, התעוררי, והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלעייך. ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תאריצי. איזה שיר? זה שיר גאולה, זה לא שיר של ימינו. זה שיר שנכתב לפני למעלה מ-500 שנה. למה הוא כתב אותו? רבי שלמה הלוי אלקבץ. הוא כתב אותו כי זה היה הזמן שצריכה הייתה לבוא הגאולה. אז למה היא לא באה? הקדוש ברוך הוא לא יודע להביא גאולה? לא. אנחנו לא יודעים להביא גאולה. אנחנו נתקענו בגלות, לא השתחררנו ממנה. הבית יוסף על הקבוצות תלמידים עלו, אחר כך יותר מאוחר עליית רבי יהודה חסיד, עליית החסידים יותר מאוחר, עליית תלמידי הגרא, וזה היו עליות בודדות. והקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, קינדר לך, ילדים טובים שלי, תקומו, תתנערו, אני לא יכול, מה, אני אעשה את כל העבודה במקומכם? אני לא יכול לעבוד במקומכם. אתם צריכים לעבוד כדי להביא את הגאולה. וכאשר לא עובדים ולא עובדים, עוברים כ-400 שנה, 450 שנה, והגאולה תקועה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, נגמר. מעכשיו אני מפעיל. מה אני מפעיל? מפעיל אתכם. איך? לפני 70 שנה, 70-80 שנה, בערך פרצה השואה. ושוב, מה שלמדתי מרבותיי, להסביר את השואה אי אפשר. אין שום הסבר רציונלי להשמדה של 6-6 מיליון נפשות יקרות, אנשים, נשים, בטף. אין הסבר רציונלי לדבר הזה. אבל לכל דבר בעולם יש מטרה. המטרה, כך למדתי מרבותיי, המטרה הייתה סוף סוף לנתק את עם ישראל מהגלות הארורה הזאת. סיפורים ששמעתי מחותני זר צדיק לברכה, רב בורשטיין, שסיפר שכאשר הוא היה בפולין, כאשר הגרמנים פלשו לפולין, היהודים האמינו שהגאולה באה, כי הגרמנים הבטיחו הבטחות, אמרו, אנחנו נגן עליכם מפני הפולנים, וזהו, ונגן עליכם, לקחו אותם לאקציות ולמחנות ההשמדה, והשמידו את כל היהודים. לקח שבועות וחודשים ליהודים להבין שזה לא הגאולה. אבל זה תהליך בגאולה, זה עוד שלב. מה שאתם לא פועלים חכמים, אומרים, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ועושים תשובה ונגאלים. מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ועושים תשובה. אז הנה, מצינו מלך קשה כאמן, אולי יותר מאמן. אמן ניסה ולא הצליח, והצורר הנאצי הגרמני, מה שמו, עשה והצליח, אבל הרווח מכל הדבר הזה היה שישראל התנתקו מהגלות והבינו דבר אחד, רק בארץ תהיה תקומה. כשאנחנו סוקרים את המאורעות קצת לפני השואה, היו תנועות של חובבי ציון, היה את הציונות, חובבי ציון היו ציונים דתיים, הייתה גם ציונות חילונית שהרצל הוביל אותה, ודרך אגב, אנחנו חייבים הרבה להרצל, ראיתי מישהו שכותב, הרצל היהודי המתבולל, הרצל לא היה יהודי מתבולל, הרצל נשא לאישה יהודייה, היה אחר בציונות החילונית שנשא באמת גויה, אבל לא נזכיר את שמו, בגלל, אין עניין להזכיר את שמו, אבל הרצל נשא אישה יהודייה, הרצל כותב הרבה נקודות אמונה, ואחד הדברים המעניינים אצל הרצל, לפני כמה זמן הוא כתב אותו, לפני כ-120 שנה בערך, קצת יותר, אולי 125 שנה, זה הזמן שהרצל כתב את ספרו מדינת היהודים, ומה הוא כותב במדינת היהודים? במדינת היהודים יש לו פרק של להרצל, ארגנטינה או פלסטינה. ארגנטינה או פלסטינה, והוא מציע שתי אופציות ליהודים, בחוץ לארץ, או שנתיישב בפלסטינה, או שנתיישב בארגנטינה. שתי המדינות חיכו לגואל, לא היה שום דבר בארץ ישראל, וגם בארגנטינה הציעו המתרגם, ברקוביץ', י"ד ברקוביץ', שתרגם את הספר לכמה שפות, גם לעברית. אומר, הוא היה מסתובב, היה הולך, נוסע עם הרצל ממקום למקום, כדי להביא את דבר הציונות החילונית הזאת. והרצל, ככה הוא מעיד, הרצל ביקש ממני למחוק את הפרק פלסטינה או ארגנטינה, מפני שהוא רואה שהיהודים נדלקים רק מפלסטינה, ארגנטינה לא מדליק אותם, אז ירד מזה. אבל הרצל היה הראשון שדיבר על מדינה, מדינה יהודית. מדינה יהודית זה חידוש גדול. הרבה מאוד מגדולי ישראל דיברו על ארץ ישראל, דיברו על עלייה לארץ, דיברו על התיישבות בארץ, גם לפני הרצל, העליות הראשונות, עליית היהודים בתפרי שממבט, שזה לפני אנחנו עכשיו בתף שין, עין 80, וזה היה בתפרי שממבט, לפני 140 שנה, הקמת פתח תקווה, עם הבעיות שהיו לאותם יהודים, אבל הם לא דיברו על ריבונות, על מדינה. הרצל דיבר על מדינת היהודים. אז הוא לא קרא לה מדינת ישראל, הוא קרא לה מדינת היהודים. אבל הוא דיבר על מדינה, מה זה מדינה? זה הבדל גדול, זה עוד שלב בגאולה. חובבי ציון דיברו הרבה על ארץ ישראל, ועל החובה להגיע. אבל הוא דיבר על הקמת מלכות, מלכות בארץ ישראל. המלכות הזאת זה מה שיש לנו היום. זה מה שאנחנו באמת, אני סוטה לרגע, באמת אנחנו מבקשים בתפילת עמידה שלנו, מי שזוכר את הסדר, יש לנו הרבה ברכות פרטיות, אתה חונן לאדם דעת, השיבנו אבינו לתורתך, רפאנו השם ונרפא, אומרים בכוונה גדולה, בעיקר בעקבות המגיפה שפקדה אותנו, אחר כך בריך עלינו את השנה הזאת, וכו', ואחר כך תקע בשופר גדול לחירותנו. הברכה הזאת היא ברכה כללית, היא ברכה ציבורית, היא לא ברכה. אני כבר התקבצתי פה לארץ ישראל, אני חושב שכל השומות, כל המאזינות, התקבצו כבר, אז מה זה, קבצנו יחד כאן בשופר גדול לחירותנו? קיבוץ גלויות, כי עדיין קיבוץ גלויות עוד לא נשלם. יש לנו יהודים באמריקה, שלצערנו, אילו היו באים לארץ, היו עוד כמה אלפי יהודים חיים, מפני שבארץ טיפלו בקורונה כמו שצריך. בניו יורק, אלפי יהודים מתו בניו יורק לבד. אבל עוד פעם הם לא באו, גם אני חוזר, הברכה הראשונה, הברכה ציבורית, היא תקע בשופר גדול לחיותינו, ומיד לאחריה באה איזו ברכה, השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, ויסר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו אתה השם לבדך. ארבע נקודות שאנחנו מזכירים בברכה הזאת. הברכה הזאת, השיבה שופטינו כבראשונה. לאיזה שופטים אנחנו, על איזה שופטים אנחנו מדברים? לא על שופטים של בתי המשפט של הבגץ, אלא מיד אחרי קיבוץ גלויות, מה צריך לעשות? צריך להקים מדינה. השיבה שופטינו, הכוונה ספר שופטים. ספר שופטים עוסק בשופטים שהם מנהיגים, לא שופטים של בתי משפט, לא שופטים של פרשת שופטים, יש גם פרשת שופטים בספר דברים, אבל ספר שופטים עוסק במנהיגים, השיבה שופטינו כבראשונה, תחזיר את המנהיגים שלנו, ויועצינו כבתחילה, למי יש יועצים, יועץ משפטי, אוי ואבוי, אין יועץ משפטי, אל תעס עצמך, אומרת המשנה באבות, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, זה מי שמסביר לדיינים מה הם צריכים לפסוק, ויועץ יש למלך, למנהיגים יש יועצים, לדוד המלך היה יועץ, את אחיתופל, היה את חושי הערכי, היה לו כמה יועצים לדוד המלך, השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, ויסר ממנו יגון בהנחה, ידע רבן גמליאל שניסח את הברכה הזאת, אין ספק שהוא ניסח אותה, אבל זה לא לעכשיו, זה לא מאנשי כנסת הגדולה, רבן גמליאל ניסח את הברכה, והתכוון לגמרי למה שהוא אומר, ויסר ממנו יגון בהנחה, אפשר להגיד את זה בכל ברכה כמעט, אסר יגון בהנחה, ומלוך עלינו אתה השם לבדך, אין לנו מלך, ולכן אתה תמלוך עלינו, מה זה אין לנו מלך? כי יש לנו רק שופטים, יפה, אז בואו נחזור, התהליך הגאולה הוא תהליך, עם ישראל לא קם, כבר לפני 500 שנה היה צריך בעצם, הייתה צריכה לבוא הגאולה, ואני אומר, היום אנחנו מסתובבים בירושלים, וליבנו נחמץ. הר הבית בידינו? נו, לא כל כך בידינו. לא כל מי שרוצה להיכנס, אי אפשר להיכנס גם בגלל התרומה, גם בגלל הוואקף, וגם בגלל השוטרים היהודים שבולמים אותנו. אז הר הבית לא ממש בידינו. לפני 100-200 שנה, לא היה פה כלום. מסתובבים בעיר העתיקה, בעיר דוד, רואים בניינים על בניינים אחד על השני, חופרים היום למטה כדי למצוא מה היה קודם לכן. אבל אילו היינו באים לפני 500 שנה, אין לי טענות. אני רק אומר, לראות, כאילו, לאמץ את המבט האלוקי. למה לא באתם לפני 500 שנה? הכל היה ריק. הארץ חיכתה לכם, ירושלים חיכתה לכם, אבל אף אחד לא קם, והקדוש ברוך הוא ממתין לקימה שלנו. וכשאנחנו לא קמים, אז הוא מביא עלינו את השואה הנוראית הזאת, והשואה הזאת מחייבת אותנו לחשוב פעמיים, וכמו שאמרתי, הרצל בספרו מדינת היהודים, כותב שאחרי שהוא חקר הרבה את האנטישמיות, הוא הגיע למסקנה שהמקום היחיד שבו עם ישראל יכול להתפתח בשקט ובשלווה, זה רק ארץ ישראל, מדינת ישראל. וכל זה הוא כותב בספר מדינת היהודים, וזה היה חידוש שאני חייב לומר, גדולי ישראל לא נתנו ליבם על הנקודה הזאת, ולכן אנחנו צריכים להעריך אותו. אבל עברנו את הפרק, נכון. באו פליטי חרב של השואה, ובנו את המדינה ביגיעה נוראית. לא ניכנס, יש גמרא במסכת סנהדרין, איך שהגמרא מתארת את השלבים, כמו שאמרתי, הכל בשלבים, שלבים. הגמרא מתארת את שלבי הגאולה. שבוע שבן דוד בא בו, שעה, שנה, שנה, שעה ראשונה, ככה, שבוע שבן דוד בא בו, שנה ראשונה, שבע שנים. שנה ראשונה כך, שנה שנייה כך, שנה שלישית, חיצי רעב משתלחים ומתים אנשים ונשים וטף, ותלמידי חכמים, כולם מתים, זה השעה השלישית או רביעית, שעה חמישית, סובה ואינו סובה, שעה חמישית, סוב הגדול, ואוכלים ושתים ושמחים, ותורה חוזרת ללומדיה. בשישית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. אז הנה לפנינו ניתוח שנכתב לפני לפחות 1800-1900 שנה. ראינו רעב גדול, ראינו מתים אנשים, אנשים בטף, חסידים ואנשי מעשה, שכולם נספו בשואה, והצורר הנאצי לא ריחם על אף אחד, אבל הגענו לבניין, הגענו להקים את מדינת ישראל, מדינת היהודים, מדינת ישראל. והקדוש ברוך הוא רוצה התקדמות, ואנחנו יושבים, שוקטים על השמרים, מהדהדים באוזני הקולות, הקריאות של הרב צבי יהודה זצ"ל, בשנת ה-19 מזמור י"ט למדינת ישראל. הייתי באותו מעמד, אני מספר תמיד בגאווה לא מועטה. אני הקלטתי את, זה היה תפקידי, להיות המקליט של דברי הרב צבי יהודה, ואחר כך שמעתי וכולנו בעצם נדהמנו מהדברים. אחרי 19 שנה, היינו יוצאים ורוקדים ברחובות, ביום העצמאות, ואותה שיחה הדהים אותנו הרב צבי יהודה, וסיפר מה היה 19 שנה קודם. 19 שנה קודם, אני מניח שרובם יודעים, יודעות את מה היה, אבל נחזור ונאמר, לפני 19 שנה, הוא שמע על הקמת המדינה, הכרזת המדינה, נכנס לחדר של הרב קוק, הרב קוק נפטר כבר, האבא, הוא נכנס לחדר שלו בבית הרב, וישב שם, הוא בכה, בכה, על מה בכה? בא איתו, יחד איתו, הרב חרלאפ, זכר צדיקים בברכה כולם, ובחו שניהם, על מה? איזה פסוק שהוא נקר, את ארצי חילקו, ואנחנו לא שמנו לב לזה. איזה מדינונת קטנה הייתה לנו בזמן, לפני מלחמת ששת הימים, מדינונת קטנטנה, כפר סבא, ממש צמודה כמעט לקלקילי אל הגבול, יריות מיד ירושלים מחולקת, זו מדינה, על זה אנחנו שמחים. ישבנו, בכינו, אחר כך הוא מספר, אמרנו איש לרעהו, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. ואז התחלתי שוב לצאת ולהסתובב בימי העצמאות ולגלות, אבל אנחנו הרגשנו תדהמה. מה, זה לא מספיק מה שיש לנו? ופתאום בא הרב צבי יהודה ואיך הוא צעק, איפה שכם שלנו? ואיפה חברון שלנו? שכחנו אותם? ונכון, שכחנו אותם. אז הקדוש ברוך הוא מאלץ אותנו להיכנס למלחמה, ואיך הוא מאלץ? אי אפשר להתעלם מהדברים שהיו לפני 53 שנה, אם אנחנו מדברים על שנת ה-19, נוסיף לזה 53, הגענו לשנת ה-72, שחגגנו את יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, ואני אומר, אנחנו נדהמנו, אבל תוך כדי זה, התחילו לחלוף הימים, יום אולי לאחר יום העצמאות, המצרים סגרו את מיצרי טיראן. וזה היה רעש גדול, והגיוס כללי של הצבא, והצבא ישב בנגב, כמובן, לא הייתה סיני, סיני הייתה ביד המצרים. הצבא ישב בנגב, וישבו ימים ושבוע ושבועיים, שלושה שבועות, ובתוך הימים האלה, ראש הממשלה, לוי אשכול המנוח, הלך לתת שידור לאומה. נאום לאומה, וכולם צמודים למקלטי הרדיו, טלוויזיה לא הייתה, צמודים למקלטי הרדיו, והוא מתחיל לדבר, ומדבר, ופתאום שומעים, אני אנסה להשמיע, זה רעש כזה של ניירות, ניירות מדפדפים, מה קרה? הוא התבלבל בניירות, והתחיל לגמגם, וקרה דברים שלא שייכים, והפך, קיצור, זה היה שוד ושבר, ראש ממשלה, להרים את רוח העם, שוד ושבר, ועברו, חלפו שלושה שבועות, והתעוררנו בבוקר, ביום כ"ו באייר, יום שני כ"ו באייר, ולא שמענו כמעט שום דבר, רק התחילו לבצבץ ידיעות, אני מספר תמיד איך אני כנער, הייתי אז קצת פחות מגיל 18, למדתי כבר במרכז הרב, ישבנו בקריית משה, הישיבה כבר הייתה בקריית משה, והתחלנו בסביבות 9:00 בבוקר, התחלנו לשמוע יריות, פגזים, מרגמות, רצנו לכביש למטה, ראינו ליד מוסד רב קוק, איפה שיום קשר המיתרים, מרגמות של צהל יורות על העיר העתיקה, מפני שהלגיון הירדני ירה על ירושלים, ואז התחילה המלחמה. ונפוצו שמועות ש-40 מטוסי אויב מצריים הושמדו. אחרי שעה-שעתיים יצא עיתון, הוצאה מיוחדת, 60 מטוסי אויב הושמדו. ואנחנו קצת צהלנו, קצת לא האמנו, כי זה היה ידיעות אחרונות. אמרנו, הגוזמאות של, ידיעות אחרונות. בלילה היה את החיים הרצוג, שלימים היה נשיא המדינה, הוא פתח בשקט לשלווה, והודיע שהושמדו לא 40, לא 60, אלא 400 מטוסי אויב הושמדו על הקרקע. זה היה דבר מופלא. לא היה בהיסטוריה ניצחון כזה גדול ביום אחד, למעשה הוכרעה כל המלחמה. חוסיין עוד המשיך להילחם, ולכן נלחמנו על ירושלים. בסוריה פתחו חזית כדי לנסות ולהציל את מצרים, אז כבשנו גם את רמת הגולן, שברוך השם עד היום בידינו. יפה, זה סיפור המלחמה. אבל מעבר לזה, מה הרעיון? אל תסתפקו במועט, תדרשו יותר, הרחב פיך והמלאהו, תרחיב את הפה. השלבים, נכון, היו שלבים, היינו בגלות, חזרנו לארץ כחובבי ציון, בעלייה ראשונה, והבילויים, והרצל, נכון, וההסתדרות הציונית, אבל זה לא זה. הקמנו מדינה, ברוך השם, אל תסתפק במועט, אתה חייב להתקדם, כי הגאולה עוד לא הושלמה. אנחנו חייבים, מי יעשה את זה? הקדוש ברוך הוא איתנו. הכל צריך לבוא יחד בהיקף, בשילוב ידיים, שבין הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, אבל בתורה הוא כתב, עזוב, תעזוב עמו. אם אדם חמורו נפל, או יש לו פנצ'ר באוטו, ובא מישהו ורוצה לעזור לו, והוא יושב בצד ושותה קוקה קולה קר, ומסתכל, אומר, יש לך מצווה לעזור, עזוב, תעזוב עמו. אז אומרים לו, לא, עזוב, תעזוב עמו, אם אתה לא שולח יד, אז אם הוא אדם מבוגר, או ילד צעיר שלא יודע, או אישה שאיננה יודעת, אין לה כוח לפתוח את הברגים, אז אם כי יש מחלוקת, האם אישה יכולה לפתוח ברגים כמו גבר, יכולה ללחום בצהל אותו דבר כמו הגברים, או לא, המציאות קצת טופחת על פניהם של מי שאומרים כן, אבל אז אם יש אישה שיש לה פנצ'ר, בהחלט תזכים כמה גברים לעזור לה, ואין פה עזוב תעזוב עמו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה פעילות מאיתנו, לא רק שהוא יביא עלינו את הגאולה, כן? אז אני חוזר אם כן למעט השם הייתה זאת, ועם הניצחון המופלא של, כן. אנחנו בתפילה, אם כן, איפה אנחנו עומדים היום? זהו, הגענו לירושלים, מספיק. לא, 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 לא. יש הרבה התקדמות, אבל היא לא התקדמות גדולה. התקדמות של קבוצה מעם ישראל. הקבוצה הזאת מנסה להחדיר יותר דברים. לאן הקומה הבאה שאנחנו שואפים אליה? מהי הקומה הבאה? אם אנחנו בתהליך, אז נתחיל לדחוף את הקומה הבאה. יש הרבה מאוד מצוות קשות. עכשיו אני אומר את המצוות האלה בתקווה שלא יעמידו אותי לדין על הסתה, אבל לפי ההלכה, כך כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אסור לגויים לגור בארץ ישראל. לא רק שאסור לגויים לגור, לא יעברו, חייב לא תעבור בארציכם. מטוס שהולך להיגמר לו הדלק, והוא רוצה מטוס של גויים, שהוא רוצה לנחות בלוד, בבן גוריון, כדי לתדלק, אומרים לו, תנחת בקפריסין, לא בבן גוריון, אסור לנחות, חרב לא תעבור בארציכם, אין אפילו דריכת רגל. טוב, להגיד את זה היום, זה דבר שלא יישמע, כמו שאמרתי, אפשר לעמוד לדין על זה. אני כבר ברוך השם בפנסיה, אני כבר לא עובד מדינה, אז אי אפשר להאשים אותי, אבל בעבר האשימו אותי, ונתבעתי לדין על אמירות מאוד מאוד פשוטות והגיוניות, שכל ילד מבין אותה, אבל הרשות המוניציפלית סברה שזה ביטויים פוגעים בציבור ערבי ישר, מתון ואוהב ישראל, ולכן העמידו אותי לדין וזכיתי לנזיפה חמורה. ברוך השם, יצאתי בשלום, ולא הראה לי שום רע מהנזיפה החמורה הזאת. מכל מקום, אנחנו צריכים להמשיך ולחתור להלאה, לא להסתפק במועט. אנחנו חייבים לחתור הלאה, לאן לחתור הלאה. אז הנה, בואו נראה את סדר תפילת עמידה שלנו. דילגנו על הברכות הפרטיות, הזכרתי שתי ברכות, תקע בשופר גדול לחירותנו, וסניאס לקבץ גלויותינו וקבצנו. ובסוף אנחנו אומרים גם, השיבה, בסוף אנחנו, סליחה, זה קיבוץ גלויות. אחר כך בברכת השיבה שופטנו, אמרתי, אני מכוון בברכה הזאת, להקים ממשלה טובה, להקים שלטון אמיתי, שלטון ירא שמיים שיוכל להוביל, להסר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו אתה השם לבדך, מאחר ואין לנו מלך אלא השופט, אתה תמלוך עלינו, וצדקנו במשפט, מזכירים גם את המשפטים האלה של בתי משפט, אבל זה ברמז בסוף הברכה, ואחר כך עוד ברכה, ולמלשינים ולמינים אל תהי תקווה. מי תיקן את הברכה הזאת? זו הברכה 19. מי תיקן את הברכה הזאת? רבן גמליאל, רבן גמליאל דיבנה. אומר לנו הרמב"ם בפרק ב' מלכות תפילה, בימי רבן גמליאל, מי שרבו המינים והיו מציירים לישראל, ראה רבן גמליאל שזו צרה גדולה מכולם, עמד ותיקן, ביקש משמואל הקטן, אמר רבן גמליאל, מי יכול לתקן את ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותיקן, מדוע? כי שמואל הקטן, כתוב מעשרת אבות, מרגלה בפומי, רגיל היה לומר, בנפול או יבחה, אל תשמח, ובחושלו על יגי ליבך. ונראה השם רע בעיניו, וישיב מעליו אפו. שמואל הקטן, מרגלה, זה פסוק, אבל הוא היה רגיל לחזור על הפסוק הזה. בנפול או יבחה, אל תשמח. ולכן שמואל הקטן יכול לתקן את ברכת, ולמלשינים ולמינים, אל תהי תקווה, כל אחד בנוסח שלו, אבל מצווה, ברכה לאבד המינים. נדלג לרגע, מה הברכה הבאה על הצדיקים ועל החסידים, לרומם קרנם של צדיקים, ואחר כך ולירושלים ירחה ורחמים פשוט. כשאנחנו רואים את סדר הברכות הזה, אנחנו צריכים לדעת, מי זה המינים? ימי רבן גמליאל, כשרבו המינים, והיו מצעירים לישראל, מי זה המינים? המינים זה הנצרות. הנצרות היא דת אוכרת לישראל. יש הבדל גדול בין האסלאם לבין הנצרות. שניהם לא צדיקים גדולים, אבל הנצרות בנויה על זה, על הברית החדשה. הברית הישנה בטלה, ויש ברית חדשה במקומה. האסלאם, יש לו את מוחמד, כן, נביא, הוא לא אלוהים ולא בן אלוהים, ולעומת זאת הנצרות, עבודה זרה גמורה, יש האב והבן ורוח הקודש, השילוש הקדוש, שזה ממש עבודה זרה. וכפי שאמרתי, רוצה לעקור את ישראל מהעולם, כי כל מה שיש עם ישראל, בעצם אין משמעות לנצרות. כל הגלות, הנצרות מזונה, אני לא צריך להזכיר את פיוס ה-12, ששתק במלחמת העולם השנייה, ראה את הכחדת היהודים, 6 מיליון איש, ושתק ולא אמר מאומה, מפני שהנצרות רואה בכך הגשמת החלום הנוצרי, להכחיד את ישראל ולהשאיר רק את אלה שיהיו מוכנים להודות במלכותו של אותו האיש. ולכן הוא תיקן את ברכת המינים, ולזה אנחנו צריכים לכוון, האם רק הנוצרים? לא, יש לנו מספיק אויבים, וכל אויביך מרא יקראתו, יש לנו הרבה אויבים, אבל המצווה היא הברכה. אם כן, קיבוץ גלויות, להשיב השופטינו, להשיב ממשלה, ואז ללחום באומות העולם. הרמב"ם מונה את מצוות מלחמה באומות העולם כאחד מהדברים שהמשיח יעשה. אם עמד מלך מזרע בית דוד, ונלחם את המלחמות, מלחם מלחמות בגויים, וניצח, והוא בנה המקדש, הרי זה משיח גמור. כך אומר לנו הרמב"ם, ברמב"ם המדויק, לא המצונזר, בפרק י' א' מלכות מלכים. ואם כן, המשיח ילחם מלחמות. כל זה מתרחש לנגד עינינו. ואנחנו אומרים, ולמלשינים ולמינים, אל תהי תקווה. בינתיים אנחנו לא מכחידים את אומות העולם. יש לנו הרבה מאוד, רק היום נעשה ניסיון פיגוע, יריות פה ליד שכם, שאנחנו גרים במקום הזה, יריות בחווארה, על מישהו שהתעשת, פתח את הדלת, הוציא את האקדח, ירה למזלו באוויר, והניס את היורים. אבל זה, לנס, עדיין יש לנו הרבה אויבים מתוכנו, מתוך ארצנו. האם נכון לגרש את האויבים? בוודאי, איזו שאלה. לגרש, כל מי שאיננו רוצה בעם ישראל, יש תנאים איך גוי יכול להיות בעם ישראל. מישהו שלח לי צ'אט, אבל לא הספקתי לקרוא אותו, אז מחילה. כן, בכל אופן, ולמלשיני ולמנים עדי תקווה, זה ברכה לאבד את אויבינו שנמצאים פה בארץ, כי כבר הגענו לארץ, ותקווה שופר גדול לחירותינו, הגענו לארץ, ויש לנו שופטים, ואז אנחנו צריכים ללחום כנגד כל האויבים שגרים פה בארץ ישראל. מה יהיה עם אלה שאינם אויבים? מצוין, יש לנו הוראות מיהושע בן נון, כיצד לקבל את אלה שאינם אויבים. הם צריכים להיות למס, לבדוחה, לא למנות אותם למשרות מינוי, הם לא יהיו חברי כנסת, ובטח לא יהיו שרים, הם צריכים לשלם מס, מיסים, מה שכל הרשות בקושי משלמת מיסים היום, אבל יש יש כמה הנחיות, שתי הנחיות לאפשר, איך לאפשר להם להיות פה בארץ. ואם הם רוצים, יכולים גם ללכת, בעצם הנחיה אחת, להיות פה בארץ. יש רק דרך אחת, הגרגשי פנה והלך לו, שהוא לא הספקתי לראות את הצ'אט עם מישהו שולח, אני מתנצל, אם שיראל שומעת, אם היא יכולה אפילו להקריא לי את הצ'אט, אני אשמח להתייחס לזה, אם היא קיבלה את הצ'אט הזה. בכל אופן, אנחנו רוצים להתקדם, ואחר כך על הצדיקים ועל החסידים, לרומם קרנם של צדיקים, ואיפה מתרומם את קרנם? ירושלים. ולירושלים ירחה ורחמים תשוב. הברכה הזאת באמת אין לה מובן. מה זה לירושלים ירחה? סדרי הגאולה, יש לנו קיבוץ גלויות, יש לנו הקמת מדינה, שיבה שופטנו כבראשונה, אחרי הקמת המדינה, את צמח דוד לבדך מהרת הצמיח, זה משיח בן דוד, ואחר כך יצא השם אלוקינו, ועמך ישראל, להשב את העבודה, להדביר ביתך, שזה בניית בית המקדש, אז יש לנו כאן ארבע נקודות, שאנחנו צועדים איתם, כן, ארבע נקודות, ערב טוב, ראשית, ישר כוח, הרב הזכיר את הנצרות, אנחנו נוהגים, טוב, לא הספקתי עוד איזה, בסדר, אם תהיינה שאלות בהמשך, אפשר יהיה לפתוח את המיקרופונים ולשאול, ונענה בשמחה. בכל אופן, הברכה לירושלים, יש לנו קיבוץ גלויות, זה שלב, השיבה שופטינו בראשונה, בניית מדינה, תפילה לשלום המדינה בעצם, זה השיבה שופטינו. אחר כך, את צמח דוד עבדך, זה משיח, וכפי שאמרתי, רצה, תרשב את העבודה, בניין בית המקדש, אז מה זה בלירושלים ירחה? ירושלים ירחה, זו ברכה מיוחדת שתיקן אותה רבן גמליאל די יבנה, כי רבן גמליאל גלה מירושלים ליבנה. איך אמר רבן יוחנן בן זכאי, ביקש מאסטסיאנוס, תן לי יבנה וחכמיה. ורבן יוחנן בן זכאי הסכים לגלות מירושלים, לעזוב את ירושלים ולעבור ליבנה, ולבנות את המרכז ביבנה, שזה היה בזמנו הצלה גדולה. אבל רבן גמליאל מתקן ברכה מיוחדת שהיא תהיה להשיב את המרכז לירושלים. היום יש לנו מאבק קשה על זה, כי כל זמן שאנחנו באמת לא שליטים על הר הבית, ולא, סליחה על הביטוי הגס, מסלקים משם את כל אלה שמנטפים את הר הבית ומשחקים שם כדורגל וזורקים אשפה בהר הבית, כל זה, זה דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם ולרומם את ירושלים. ירושלים ירחה ורחמים תשוב, זוהי ברכה מיוחדת, כדי, זה לא בית המקדש, זה לא משיח, זה לרומם את קרנה של ירושלים. זאת אומרת, להחזיר את המרכז לירושלים. ירושלים היא מרכזית ביותר. איפה אנחנו רואים? בגאולה העתידה, אנחנו מוצאים בספר זכריה, לא נקרא את כל הפרק, פרק מיוחד מאוד, מאלף מאוד, בספר זכריה, אנחנו מוצאים פרק שעוסק בירושלים. אומר לנו, מסע דבר השם על ישראל, פרק י' ב' בזכריה. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. הנביא זכריה לפני אלפי שנים, וממש בערב בניית בית שני, הנביא זכריה היה משלושת הנביאים שעלו מהגולה והעידו על בניין בית המקדש השני, הנביא זכריה אומר, הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור. זאת אומרת, יש פה מאוד, כשלומדים היטב את הפרק, מבינים שהוא מדבר על מחלוקות קשות בתוך עם ישראל. יש את יהודה ויש את ירושלים. היה ביום ההוא עושים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. כל עומסי עשרות ישריתו, מנסים להרים את האבן הזאת ומקבלים שריטות בידיים, כי ירושלים היא אבן מעמסה לכל העמים. ושרות הסתרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום השם, מכה כל סוס בתימהון, ורוחבו בשגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי. בית ירושלים ובית יהודה. ירושלים זה הצדיקים, ירושלים עיר הקודש. בית יהודה זה אנשים כלליים. ומעבר תבוא הגאולה, אומר לנו הנביא, על בית יהודה אפקח את עיניי. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים, והשם צבאות אלוהיהם. יושבי יהודה מסתכלים על אנשי ירושלים, מה יש להם? כל מיני אמונות, השם צבאות אלוקיהם, זה האלוקים שלהם, עלינו אנחנו לא יודעים, אבל אומרים, אמצא לי יושבי ירושלים, אני צריכים לאמץ אותם, והשם צבאות אלוקיהם. ביום ההוא עשים את אלופי יהודה כחיור אש בעצים, וכלפית אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים, וישבה ירושלים ותחתיה. זאת אומרת, מי יעשה את המלחמה? עברנו תקופה ארוכה מאוד של מלחמות, פוליטיקה. שאלה, יש מלחמות? לא מלחמות, מאבקים, למתן ודאי. האם ירושלים מהווה אבן במאבקים האלה? בוודאי. ירושלים מהווה אבן, מדובר על החלת הריבונות בארץ ישראל, וגם זה כבר נתקל בקשיים, אבל אם נעיז לגעת בירושלים, כל העולם יתרומם, מתקומם נגדנו. זה אבן נגד, אבן מעמסה על כל העמים, ואנחנו צריכים להרים את האבן הגדולה הזאת וכולי. ביום ההוא יגן השם בעד יושב ירושלים, רק לפני כן כתוב, עשים את אלופי יהודה, מי נלחם נגד האומות? דווקא ככיור אש אלופי יהודה, שקודם לא הכירו בירושלים, אבל עכשיו הם מאמצים את יושבי ירושלים. זה בעת שיהיה, באמת יהיה הבנה של כוחות אחד לשני, וביום ההוא יגן השם וכולי, והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. והפסוק שנוסף, ושפחתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. ושפחתי על בית דוד ועל יושב ירושלים. דוד, יהודה, יושב ירושלים. רוח חן ותחנונים. פעם ניסה מישהו לעשות צו פיוס. צו פיוס, זה היה כותרת יפה, אבל לא יצא מזה שום דבר. המאבקים נמשכים. ושפחתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו, הביטו אליי את אשר דקרו. זאת אומרת, בתוך המאבק הזה, בתוך עם ישראל, סביב ירושלים, יהיה מישהו שדקרו אותו, והוא מת, וספדו עליו, יש מספד גדול, כמספד על היחיד, על בן יחיד של אדם שנספר, רק לפני שבוע או כמה ימים יותר, ראינו את הבן יחיד של אדם ש... נהרג מבלוק שזרקו לו על הראש, והוא נהרג מיד מהאבן הזאת או מהבלוק הזה, הוא בן יחיד לאותו אב, וכמה אב התלולן, וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור, אמר כמו בן בכור שנפטר לאדם, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, אבל יש רוח חן וחלום. ירושלים היא ברכה מיוחדת. היא אמורה, ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת את ישראל. זה לא פשוט, זה תהליך. אבל אני חוזר לנקודה הראשונית. תהליך, תהליך, תהליך. חזרנו לארץ, הקמנו מדינה, כבשנו, הרחבנו את גבולנו במלחמת ששת הימים, ועדיין אנחנו תקועים 50 שנה כמעט באותו מצב. ירושלים באותו מצב, השלטון של גויים על, 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 על הר הבית נמצא, ויש מיליוני גויים שחיים בארץ ישראל, מיליוני גויים, ויש, זו המטרה שלנו היום, להרים את רוח העם, רק לזכור, ירושלים מחברת את כולם, כל מי שמפריד את רוח העם, איך מפרידים? על ידי מעשים שאין להם הסכמה לאומית, מעשים קשים שאין להם הסכמה לאומית, כל מי שחושב שהוא מציל את העולם, בזה שהוא שורף איזה רכב של ערבי, או אפילו פוגע בערבי, זאת טעות גמורה, כי אין הסכמה לאומית לדבר הזה, ובצדק, למה אתה? אתה לא צריך לעשות כלום, המדינה צריכה לעשות. אנחנו צריכים להוביל להבנה כזאת, שמדינת ישראל תגיע, נו אז תשאלו אותי בצדק, נו מה אתה רוצה עכשיו, אפילו כמה נציגים שאולי היו יכולים לייצג אותנו בממשלת ישראל, גם הם אין להם את הכוחות, ירידה צריך עלייה, אני חושב שאפשר להירגע, יש בהחלט מה לעשות, בתקופה הזאת, אני משער שתוך כמה שנים יעלה הכוח, ונצבור את הכוח, ונוכל לרכז כוחות, נוכל להגיע לירושלים, כעיר שחוברה ליחדיו, מחברת את ישראל יחדיו, ושמה אידיאלים חדשים, להרים אידיאלים חדשים בעיני עם ישראל, ולפקוח את עיניו. אני יודע כמה קשה הדבר היום, כי כל אמירה כזאת נתקלת שנאה ושלילה מוחלטת כמובן, אבל לא נרפה. כמו שהדורות הקודמים לא האמינו שיגיעו לארץ ישראל ולמדינת ישראל, והגענו, כך נמשיך לעלות. כמו שלא האמנו שנכבוש את ירושלים, כבשנו. נמשיך בעלייה הגדולה, נמשיך לשאוף למעלה, כנפי רוח, נשאף למעלה למעלה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, יביא אותנו באמת אל הגאולה השלמה, שהיא עם ישראל בארץ ישראל, כמובן עם תורה, ועם בית המקדש, ועם משיח, שיבנה את בית המקדש. המלך המשיח, הוא יבנה את בית המקדש, כך מפורש ברמב״ם, אז לא לצפות שהמקדש ירד של אש מהשמיים, אלא המלך המשיח יבנה. עזרת השם, כן, נמשיך לשאוף, ונגיע יחד עם כל עם ישראל, לא לבד, לא כבודדים, נגיע אל הגאולה השלמה במהרה בימינו בקרוב. ונתכונן בשמחה ליום ירושלים, בעזרת השם.